נחמו נחמו עמי, עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
תשעה באב, עוד כמה שעות כבר ייגמר הצום, אבל אנחנו עדיין לא נושענו. אמרנו הבוקר בסליחות, בקינות, אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה, וכי בתולה חגורה צעק על בעל נעוריה. אישה בציריה צועקת, בוכה, כואב לה, אבל עוד מעט יהיה כאן תינוק. אישה בציריה בוכה, אבל יש לה תקווה. לעומת זאת, אישה בתולה שבוכה על בעל נעוריה, אין לה תקווה, היא בוכה על החיסרון. בכל זאת, הפיית החליט לעשות את שני הדברים ביחד, ולהרכיב אותם ביחד, אומר רב דוד פוברסקי, זכר צדיק לברכה, מפני ששני הדברים האלה הם בכי בלי הסבר. לא צריך אישה בציריה, לא צריכה שיסבירו לה למה לצעוק, למה לבכות. כמו בתולה חגורת שק על בעל נעוריה, היא לא צריכה הסברים, היא בוכה כי זה כואב. ככה היה צריך להיות הבכי שלנו על חורבן בית המקדש. לא היה צריך הסברים, לא היה צריך לפלפולים, מה הפסדנו, מה אין לנו. צריך לבכות, רק אנחנו לצערנו כל כך רחוקים. לא זכינו להרגיש, לא זכינו לראות, וצריכים להסביר לנו למה לבכות. רב דוד פוברסקי אומר, כשהחזון איש נפטר, היה צריך להסביר למישהו למה לבכות, הוא נפטר פתאום. היו אז בארץ יתומים בני 40, 50 ו-60, אלה שבאו מהשואה. הוא היה אבא ואמא של כולם, וכשהוא נפטר, לא היה צריך להסביר. פשוט אנשים בחו. אותו הדבר, חפץ חיים נפטר, היה צריך להסביר למישהו מה? העולם נחרב. ככה אומר רב דוד פוברסקי, היינו צריכים להרגיש מה הפסדנו, מה איבדנו. זכו נזיריה, מה היה בירושלים? בירושלים היה נזירים הרבה. מה הייתה הרמה הרוחנית אז של ירושלים? לא לדבר על זה ששמואל הנביא הגיע למשכן בגיל שנתיים וחצי ואמר פסק הלכה, ולא מה שהוא שמע מהגננת, דבר שהוא פלפל בעצמו בפסוקים, ששחיטה כשרה בזר, ילד בן שנתיים וחצי. מה נאמר ומה נדבר? איפה אנחנו ואיפה זה? איפה קהילת וורמייזה שנחרבה, שהיום קוננו על זה בסליחות, בקינות? איפה מה שהיה בירושלים, שהיו נכנסים כולם, והיה מיליוני אנשים, ולא אמר אדם צר לי המקום? איך זה יכול להיות? התשובה היא שההטבה הייתה גדולה, הוויתור היה גדול. אדם ראה את השני ועשה לו מקום, והיום לצערנו הרב למדנו לדחוף, אין לנו מקום לאחרים. דוחפים בתור לאוטובוס, דוחפים בחתונות, דוחפים בלוויות, וככה אנחנו נראים. אז זה רב דוד פוברסקי, הוא אומר, הבכי היה צריך להיות להתפרץ, אבל לצערנו הרב אנחנו לא שם. רב חיים קניבסקי אומר, האישה הזאת שהיא עכשיו יושבת על המשבר וכואב לה והיא צועקת, היא צועקת על צרות של עכשיו. לעומת זאת, האישה הזאת שבוכה על בעל נעוריה, היא בוכה על דבר שלא יחזור. וככה אנחנו, יש לנו אמנם צרות, מה שנחרב בית המקדש ושאנחנו בגלות וכל הדברים האלה, זה לא יחזור, נחרב בית המקדש. אבל יש לנו את הצרות של עכשיו, ועליהם אנחנו צריכים לקונן. יש צרות גשמיות ויש צרות רוחניות. יש צרות גשמיות כמו אישה בציריה, זה צרה גשמית. ויש צרות רוחניות, כמו אישה שבוכה על בעל נעוריה, שם לא כואב כלום בגוף, אבל הנפש כואבת. אנחנו לצערנו הרב, בתוך בוץ של צרות, לא מדברים על מה שאנחנו, מה קרה במירון, מה קרה בקרלין, מה קרה במיאמי, מדברים על הצרות היומיומיות, בתי החולים מלאים בחולים שלנו, אבות למשפחות מרובות ילדים, אימהות, צרות על גבי צרות, שכל הדבר הזה זה בגלל שאין לנו קורבן כפרה. כל הצרות האלה זה כי אין לנו שעיר המשתלח ביום הכיפורים, שנוסע עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם. אין לנו כפרה ואנחנו תקועים עם האבונות, וככה אנחנו סובלים. שלא לדבר על העניות הנוראה. אבל יש לנו גם את הצרות הרוחניות, מה שגרמה לנו הקורונה. המחשבים נכנסו לכל בית. הסרטים. הקורונה הביאה את זה ואנחנו לא יודעים איך להתפטר מזה. בבתים הכי טובים נכנסו המחשבים. עם הוואטסאפים. כל אחד יש לו מכשיר מוגן בגלל שהוא צריך לצורכי פרנסה. אבל איך אמר לי הרב צבי אלי? אם אדם מתעסק עם פרנסה, פרנסה אדם לא אוהב להתעסק. איך יכול להיות שאתה כל היום בוואטסאפ? אולי 10%, אולי 10% מהוואטסאפים זה פרנסה. וכולם מסתובבים עם כזה מין טלפון, צורכי פרנסה. איזה פרנסה? ואיפה הפרנסה? והבתים, הילדות שלנו, הבנות, הבתים הכי טובים. איך מתפטרים מהבעיה הזאת? בשנה שעברה ביקינו את הישיבות שנחרבו. היה סוף זמן קיץ שהישיבות לא עבדו בכלל. אז ברוך השם הישיבות חזרו. אבל כמה בנים נשארו ברחובות? כמה בנים נשארו ברחובות? וכמה חזרו עם הרחוב לישיבה? אלי ציון ועריה, כמו אישה בציריה, זה הבעיות של עכשיו. אנחנו כל כך מטומטמים נהיינו מרוב צרות. הטמטום, אנחנו פשוט לא מרגישים את זה כבר. חולים, חולים, חולים. בתי החולים מלאים בחולים שלנו. אבות ואימהות למשפחות מרובות ילדים. אנחנו אפילו לא מרגישים מרוב הטמטום. מוריי ורבותיי, כתוב בפסוק שירמיהו אומר במגילת איכה, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. אומר על זה רבינו הקדוש אחידו, מה הכוונה מעוני ומרוב עבודה? מעוני של ביטול מצוות עשה ושל עשיית עבירות, ומרוב עבודה של מצוות שעושים רוב עבודה, כלומר לפנים משורה סדין, עוד יותר חומרס, עוד יותר חומרס, בזמן שמצוות עצמם אנחנו לא שומרים, דברים שהם א' ב'. הוא נותן דוגמה, עיקרי הדת, שמירת שבת, תלמוד תורה, תורה זה חסר. ולעומת זאת כל מיני דברים יתירים של דקדוקי ענפי מצוות שאינם חייבים, זה אנחנו מלאים. ונסביר דוגמה. יש עניין שאברהם אבינו, המידה הגדולה שלו הייתה הכנסת אורחים, חסד. יצחק אבינו, הדבר הכי גדול שהוא עשה זה היה עקידת יצחק. ולכן כשהנשיאים הביאו את הקורבנות, כתוב פר אחד, איל אחד, כבש אחד בן שנתו. היה פר אחד, אומר על זה הרשי, כנגד אברהם, פר, שהוא היה רואה בקר הוא היה. אז כתוב, ואל הבקר רץ אברהם. איפה זה כתוב באמת? איפה שהיה העניין של הכנסת אורחים, כשבאו המלאכים. אז מזכירים את זה. איל אחד כנגד יצחק, גם זה פשוט שמזכירים. ולמה מזכירים? מפני שיצחק אבינו זה היה שפיץ המעלה שלו. למה? איל בעקדת יצחק. אבל כבש אחד בן שנתו, אומר רשי, למה כבש? כנגד יעקב, שנאמר ואת הכסבים מפריד יעקב. אומר על זה הרב פינקל, זכר צדיק לברכה, נו, זה השפיץ מעלה של יעקב? מה? השפיץ מעלה של יעקב זה זה שהוא הוא היה רועה צאן? את הכסבים מפריד יעקב, אין לך משהו אחר למצוא? אומר על זה פשוט מאוד, אתה יודע מה המעלה הכי גדולה של בן אדם? אם בן אדם זוכה להיות ישר בממון, אבל ישר ישר, בלי כל מיני עיקומים, בלי כל מיני חוכמות, זה המעלה הכי גדולה, כך אומר הרב פינקל. ויש על זה בספר, יש על זה בספר קו הישר סיפור מאוד מאוד מזעזע. אומר הקו הישר, היה פעם איש אחד עשיר שהוא הלך כבר למות, אז הוא אמר לבן שלו, תשמע, אני מוריש לך הרבה כסף, אני רוצה שתיזהר, תיזהר מאנשים לא ראויים. איך תיזהר? תיזהר וצדקוסכו, תיזהר מאנשים שהם יותר מדי צדיקים. ככה אמר. לימים הבחורצ'יק הזה התחתן, ואישה טובה והכל. יום אחד הוא אמר לה, בואי נלך לטייל קצת. אז היא אמרה, לא, אני מפחדת שאני קשה לראות אנשים, ואנשים יראו אותי, אני מפחדת, לא רוצה להכשיל, לא רוצה להיכשל. אז הוא, זה נדליק לו נורה אדומה, אמר, הרי זה וצדקוסכו, זה יותר מדי. כנראה לזה אבא שלי התכוון. ואני אקריא את הלשון של הקו הישר. אומר הקו הישר, ואמרה לו אשתו, לא אלך, פן אשא עיניי אל אנשים אחרים, או אנשים אחרים ייתנו עיניהם בי, ואני מכשילה אותם. אז אמר בעלה בליבו, אף היא נראית כצדיקס, וזכר את צוואת אביו ושתק, והלך בעצמו לשוק יחידי. מה עשה האיש הנ"ל? חצי שנה אחר כך הוא עשה מפתחות לבית, אבל הוא עשה גם מפתחות רזרביות, והוא השאיר אצלו ולא סיפר לאשתו. ואחרי זמן הוא אמר לה, אני צריך לנסוע לעסקים מחוץ לעיר, תכיני לי מזוודה. היא הכינה לו, והוא יצא, וכשהגיע אל מחוץ לעיר, אמר, אני עוצר פה, חזר חזרה, לקח חדר במלון, ובלילה, כאשר הגיע בחושך, בלילה, הביתה, אז הוא פתח, היה לו מפתחות רזרביות, הוא פתח את החדר, והוא ראה שהיה ערל שוכב אמה במיטה, וכשראתה האישה שבעלה בחדר, אמרה לערל שיקח חרב וידקור את בעלה. והוא היה מתיירא, והלך לו מחוץ לבית, ומרוב הצער שלו הלך ושכב בשוק וישן שם. ובאותו הלילה נגנב מהמלך של אותה העיר אוצר, וחיפשו ומצאו את הבן אדם הזה שוכב על הספסל, לקחו אותו, והכומר הוא היה החוקר, אז הוא חקר אותו בצורה לא טובה, והוא הודע. עכשיו גזרו את דינו למוות. כשהוליכו אותו למוות, אז הקומר הוליך אותו, ואותו הקומר היה חשוב וגדול אצל המלך, והיה הקומר מדבר על ליבו שימיר דתו, ואחר כך היו מוליכים אותו דרך אחד שהיה שם השפע, והיו תולעים יוצאים מההשפעה לארץ, ואמר הכהן, הקומר לתליין שיסבב את האיש סביב לתולעים, שלא ימית את התולעים, כי הרי כתוב ורחמיו על כל מעשיו. אמר האיש בליבו, אף הקומר הזה הוא מן הצבועים של וצדקוסכו. אותי הוא הולך להרוג, ועל התולעים הוא חס. אמר האיש לעבדי המלך שהוא והקומר עשו את הגניבה ביחד, ומיד תפסו השומרים גם את הקומר, וציווה המלך לחפש בחדר של הקומר, ומצאו שם את כל הגניבה. ואחר כך שאל המלך את האיש, מה שייכות יש לך עם הקומר? מה שייך אליך? התחיל האיש לספר למלך מצוואת אביו, ומה שהראה לו עם אשתו, ומה שהראה לו עם הקומר, ולכן היה נוקם ונותר לקומר שהיה רוצה להיות צדיק הרבה. וציווה המלך תכף לתפוס את האישה, וראו שכדבריו כן הוא, וציווה המלך להשיב את האיש לביתו כבראשונה, ואשתו ציווה להסיר את ראשה עם הגוי הזה שהיא הייתה איתו, ואת הכומר ציווה להתלותו על העץ. מסיים הקו היושור, על כן נלמד מזה המעשה, שלא יסמוך האדם במה שיראה בעיניו שהוא הולך תמים, כי אין האדם יודע מה הוא בליבו. הכלל הזה נקוט בידך, מי שאינו רוצה ליהנות בממון של חברו, ומכל שכן שאין רוצה בממון של גזל או ממון של גניבה, ומסעו ומתנו הוא באמונה, הוא איש צדיק וישר בוודאי. אז זה נקרא מעוני ומרוב עבודה. יכול אדם לעשות כל מיני דברים של חומרות, אבל את הדבר עצמו, את הדבר עצמו לא. זה דבר אחד. דבר שני, אז דיברנו על יושר בממון. דבר שני, סיפר לי הרב יעקב ברונפמן, אומר לי, הוא היה פעם בחור אברך, עומד ומדבר נגד אחד מתלמידי החכמים של הדור. כידוע, כן, יש מחלוקות, אז הוא דיבר. ניגש אליו הרב יעקב ברונפמן ואמר לו, אתה יודע שאין לך חלק לעולם הבא, לך אין. אז הוא אמר לו, למה? הוא אמר, כי אתה דיברת נגד אחד מהתלמידי חכמים, ומי שמבזה תלמיד חכם, אין לו חלק לעולם הבא, הוא נקרא אפיקורס. אז הוא התעצבן, הוא הלך לאבא של הרב ברונפמן, שהוא גם רב גדול, ואמר לו, הבן שלך אמר לי שאין לי חלק לעולם הבא. אז הוא אמר, למה הוא אמר לך? אז הוא סיפר לו, כי דיברתי נגד אחד מהרבנים. אז הוא אמר לו, אז הוא צודק, אז באמת אין לך חלק לעולם הבא. מה? כן, אין לך, זהו. אמר, אז מה אני אעשה? אמר, תנסה אולי למצוא את האנשים שדיברת לידם, ותתקן את המעוות, אולי. ואז אמר לי הרב יעקב ברונפמן, דבר נפלא. הוא אמר לי, יש אישה שהיא אגונה לא עלינו, שלא נדע מצרות. והיא אגונה, אז היא לא יכולה להתחתן, וזה נורא והיום. היא בדרך כלל אישה צעירה, לא יכולה להמשיך את החיים. אז יש מצווה רבה בפוסקים, מצווה גדולה. להתיר אגונה זה מצווה גדולה. נו, מישהו מאיתנו היה מעיז לגשת להתר אגונה? מה פתאום? למה לא? לא, עזוב, זה שייך לרבנים גדולים. למה? אבל זה מצווה, אתה הרי בעל חסד. בוא, תתיר אותה. לא, מה פתאום? לא נוגע. למה אתה לא נוגע? מה אתה מדבר? אם אני אתיר וזה לא נכון, אז חס וחלילה יש אבון אשת איש. מה? אתה צודק, אבון אשת איש זה חמור מאוד. אבל הדין הוא שמי שבא על אשת איש חייב מיטה ויש לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמבזה תלמידי חכמים אין לו חלק לעולם הבא. ודווקא בחלק הזה של לבזות תלמידי חכמים כולנו פוסקים. לא, על הרב הזה מותר לדבר כי הוא מושחת, ועל הרב הזה מותר לדבר כי הוא לא לפי ההשקפה, ועל הרב הזה מותר לדבר כי הוא בכלל לא תלמיד חוכם, וכולי, כולנו נהיינו פוסקים. מה אתה אומר? זה הרי לא נכון. זה דבר חמור ביותר. גלתה יהודה מעוני של מצוות אמיתיות. בזה נהיינו כולנו פוסקים? סיפר לי ידיד, הלך להתפלל אצל החזון איש בשביל אחד מהמלמדים אצלם בחיידר, אז הם קבעו כל המלמדים לבוא להתפלל. הוא אומר, אני הגעתי קצת מוקדם, ופעמיים שבאתי ופעמיים קרה לי אותו דבר. סחבו אותי למניין של בן אדם שרוצה לבקש מחילה מאחד מהתלמידי חכמים שם בבית הקברות. אז הוא אומר לי, אני לא מבין, עומד בן אדם בן 25, מוריד נעליים, מבקש סליחה מאיזה רב. תגיד, בכלל אתה הכרת אותו? מה היה לך איתו? מה הוא עשה לך שדיברת עליו? מה עשה לך? אבל הפה הפקר. וסיפרתי פעם סיפור, ואני אספר את זה עוד פעם. שלח לי ידיד מאמריקה, היה בחור, אברך יהודי, שסבל נורא מהמעיים. סבל נורא, וזה כבר הגיע לחרדות, כי הרופאים לא מצאו שום בעיה. ובלי שום התראה, פתאום זה קורה לו, והוא לא יודע, לא יכול להשתלט על זה. זה היה נורא והיום. כמה ימים לפני פורים, הוא חיתן, והוא פחד שבחתונה זה יקרה לו, ובאמת ככה היה, היו צריכים לדחות את החופה. הגיע פורים, פורים האחרון שהיה, והוא לפני שהלך לישון, נעמד להתפלל. אמר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, תעשה טובה, תגיד לי מה אתה רוצה ממני, אני לא יכול ככה יותר. בזכות מרדכי, בזכות אסתר, בזכות הישועה, תגלה לי, מה קרה? הוא הלך לישון, ואז באמצע הלילה הוא רואה חלום, שהוא רואה את המילה מאיים, וראשי תיבות של מאיים, מרן עובדיה יוסף, מחות תמחה. וחזר אליו 30 שנה אחורה. הוא שייך לחוגי הקנאים, והוא גר באמריקה, והוא בא ללמוד בארץ. וכמובן שפה בארץ היה לו עוד כמה דברים לעשות. פה הפגנה, שם הפגנה. בפורים החבר'ה שתו גם הוא, והם שרו ביחד את השיר מחות תמחה, ועלה לשולחן הבחורצ'יק הזה, עם הרמקול, והתחיל השיר, עובדיה יוסף מחות תמחה. עכשיו הוא רואה את זה בחלום, מרן עובדיה יוסף מחות תמחה, ראשי תיבות מאיים. צלצל לרב בארץ, שאל אותו מה אני עושה. אמר לו, דבר ראשון סור מרע, תפסיק לדבר על רבנים. דבר שני, אתה צריך לבקש סליחה, עשה טוב. ואיך מבקשים סליחה? אתה צריך לגשת עם 10 אנשים לקבר של הרב, לחלוץ נעליים ולבקש מחילה. הוא אומר לו, איך אני אבוא? אמצע הקורונה, איך אני אבוא? תעשה לי טובה, אני אשלם, תיקח 10 אברכים, תעמדו שם, ואני על הטלפון, אני אבקש סליחה. הוא בבית שלו חלץ נעליים, ישב על הרצפה, ובבחיות ביקש מחילה. אבל למה היה צריך להגיע לזה? למה היה צריך להגיע לזה? פשוט. כי בדברים הכי חשובים, כולנו נהיינו פוסקים. ואילו בדברים שהם אמיתיים, שם אנחנו לא נוגעים. מעוני הוא מרוב עבודה. כן, יש דבר אחד נוסף, וזה המצווה של לדון לקו זכות את השני. זה מצווה דאורייתא. זה לא חובה של דרבונון, זה לא איזה מעלה, זה לא לפנים משור הסדין, זה מצווה דאורייתא שנאמר, בצדק תשפוט עמיתך. ולא פעם זה קשה מאוד לחפש את הבצדק, איך להצדיק את השני. אבל יש לנו עצה שקיבלנו מהרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה. יום אחד הגיע ראש ישיבה ואומר לרב שטיינמן שהוא רוצה לזרוק בחור מהישיבה, כי הבחור הזה דיבר, הוא ישן בשבת. תפסו אותו מעשן בשבת. מעשן בשבת זה נורא והיום. אמר לו הרב שטיינמן, אז למה לזרוק אותו? אז הוא אמר, כי הוא ישן בשבת. אמר לו, מה הבעיה עם זה? זה איסור דאורייתא. אמר לו הרב שטיינמן, ואין לך בחורים בישיבה שמדברים לשון הרע? לשון הרע זה גם איסור דאורייתא. אין לך בחורים בישיבה שמדברים לשון הרע? מה התשובה? הרי זו שאלה מעצבנת, אבל מה התשובה? התשובה היא שהעבירה היא איך אדם מתייחס לדבר הזה. זאת אומרת, לשון הרע כולנו יודעים שזה עבירה חמורה, אבל בסדר, מי שמדבר לשון הרע בהחלט יכול לשבת במזרח, לא קרה כלום. האוילם תופס את זה בתור דבר שהוא בסדר. לעומת זאת, לעשן בשבת, אם מישהו מעשן בשבת, ברור שלא ייתנו לו לשבת במזרח. או אם מישהו מדבר, אם מישהו אוכל חזיר, ייתנו לו לשבת במזרח? בחיים לא. אז בעינינו, אם אדם יעשן בשבת, אז זה מרד, מה אתה עושה? אם אדם יאכל חזיר, זה מרד. לעומת זאת, לשון הרע, נו, זה נסלח, זה דבר שעובר. זה בעינינו. אמר לו הרב שטיינמן, ממילא אתה מבין, הבחור הזה שאתה מדבר עליו, אתה אומר שהוא בעל תשובה. אז מהמקום שהוא בא, לעשן בשבת, זה כמו לדבר לשון הרע. הבנת? אנחנו מסתכלים על השני ודנים אותו לפי הכוחות שלנו. אנחנו מסתכלים על השני ודנים אותו לפי המושגים שלנו, ואף פעם לא מביאים בחשבון שהוא גדל במקום אחר לגמרי. כל המערכת כל המגדל הזה שאנחנו בונים לעצמנו, מה חשוב ומה לא חשוב, אצל כל אחד זה אחרת. דוגמה לגמרי שונה, וממש רק בשביל הדוגמה. אני גדלתי בבית יקי, ואצלנו סבא שלי, כשאכל זית, אכל את זה עם סכין ומזלג. כשבאתי לישיבה, למדתי בירושלים, הלכתי לטיש בבלז, אז בלז היה קרוב, היה שם, זה היה באגריפס. ופעם ראשונה בחיים שלי ראיתי שנותנים לאכול שיריים. הגבאי נכנס עם הצלחת מרק, והאדמו"ר אוכל מזה אולי כף אחת, ואחרי זה הוא לוקח את הצלחת להוציא אותה. בדרך, עם הכף הוא נותן לכל אחד בפה. אני ממש הייתי בהלם, מה? ככה מפה לפה? מפה לפה? נו, מה ההבדל בינינו? מי שגדל פה, גדל פה, מי שגדל פה, גדל פה, אצל החסיד, לאכול כף מהמרק שהאדמו"ר אכל ממנו, זה סוף החלומות הכי טובים שלו. ויש לו מקורות לזה, ויש רמב"ן על זה, ויש... מה אתה מדבר? זה לא סתם. ואני גדלתי במקום אחר, ובעיניי זה דבר, איך אפשר? ככה זה כל הזמן אנחנו חיים. אצל האחסידים, הלכודוידי, זה, מה אתה מדבר? כל השבת זה הלכודוידי. ואיזה עסק עושים מזה? ואצל המתנגדים, אצל הליטאים, נו, לכודוידי נחמד מאוד, אבל כן בא, לא בא, הוא כן אמר, הוא לא אמר, לא סוף העולם. לעומת זאת, הליטאים מסתכל על החסיד, תראה איך הוא מבזבז את הזמן בטיש וזה. אתה לא מבין, זה בכלל, אתה במערכת מושגים שונה. וככה זה נוגע לכל אחד ולכל הזמן. יש לנו מערכות מושגים שונות. ואם אתה חשוב לפי המערכת מושגים שלו, תראה שזה לא כזה דבר נורא. אז ממילא, זה הגלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. זה אומר אחידו, מעוני של מצוות אמיתיות, ומרוב עבודה של דברים שלא לא חייבים. לא חייבים, אבל בזה אנשים מחמירים, וואי וואי וואי. אם מישהו לא עושה, אז הוא כבר לגמרי מופרך. זה לא נכון, זה לא נכון. אצל אחד זה הדבר החשוב, אצל אחד זה הדבר החשוב. העיקר שברוך השם מאמינים בהשם ועושים את השולחן ערוך, וזהו. עכשיו, נראה מה ההבדל. בדורות הראשונים היה חורבן, בית ראשון, והיה על ג' עבירות החמורות. ובדורות שאחר כך היה חורבן בית שני, וזה נוגע גם לנו עד היום, חורבן בית שני, כתוב כל דור שלא נבנה בימיו כאילו נחרב בימיו, אז זה נוגע גם לנו עד עכשיו, וזה בגלל שנאת חינם. ועל זה אומרת הגמרא, ומי יותר גרוע? בירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא חזרה לאחרונים. מה ההבדל? ההבדל הוא, דיברנו על זה ביום חמישי האחרון, ההבדל הוא שאצל הדורות ההם של הבית ראשון, אמנם חטאו בעבירות חמורות, אבל העבירות האלה נעשו בגלל יצר הרע. וכמו שכתוב בגמרא, שמנשה בא בחלום לרב אשי, ואמר לו, שמעתי שבבית מדרש אתה קראת לי חבר, אני חבר שלך? רב אשי. אומר לו מנשה, אם אתה היית בימינו, היית מרים את כנפות המעיל שלך כדי לרוץ לעבוד עבודה זרה. עד כדי כך. היה עבודה זרה, אבל זה היה יצר הרע שאי אפשר להשתלט עליו. לכן בתחילת בית שני, כתוב שבאו אנשי כנסת הגדולה, ועשו תעניות, ועשו תפילות, וביקשו לבטל את היצר הרע, והשם ביטל אותו. ואנחנו היום מסתכלים עליהם, מה הקשר לעבוד עבודה זרה? בשביל מה? אנחנו לא מבינים את זה אפילו, כי אין לנו את היצר הרע הזה. אבל התוך שלהם, הבפנים שלהם, האמונה שלהם, הביטחון שלהם בהשם היה מושלם. לעומת זאת, בדורות האחרונים, המעשים שלנו הם טובים, והרבה יותר טובים. אבל בפנים חסר לנו הרבה. ניתן דוגמה. היום יש לנו כולנו תפילין עם מאור בהמה גסה. עד לפני 100 שנה לא ידעו איך לעשות את זה אפילו. היה רק תפילין מאור של בהמה דקה, ומי שעוד זוכר איך זה היה נראה, זה היה כמו קרטון. עם טיפת רטיבות, קצת זהה, היה נגמר. היה מאבד את כל הצורה שלו. היום, ברוך השם, יש לנו תפילינים הכי מהודרות שיכולים להיות. הכי מהודרים. אותו דבר לולב, אתרוג, מי שזוכר את הסיפורים על אירופה, איפה היה להם לולב, איפה היה להם אתרוג, ואפילו לפני 40-50 שנה פה בארץ, היה לולבים ואתרוגים כמו שיש לנו? אז מה נגיד, אנחנו יותר טובים מאבותינו? התשובה היא לא. התפילין שלנו יותר טובות, השאלה אבל על איזה ראש שמים אותם. הלולבים שלנו יותר טובים, אבל איזה ידיים מנענעות אותם. התוך שלהם היה הרבה יותר טוב. אנחנו הכרנו, מי מאיתנו לא הכיר דורות קודמים. בדקדוק המצוות, היום יש לנו אפשרויות הרבה יותר גדולות, ואנחנו עושים אותם. אבל ביהודי להיות יהודי, הם היו הרבה יותר טובים מאיתנו. הם היו הרבה יותר יהודים, הרבה יותר קשורים עם הבורא. ועל זה אנחנו צריכים לבכות, על הריחוק שלנו. שפחי כמים ליבך נוכח פני השם. מה זה שפחי כמים ליבך נוכח פני השם? כתוב בחז"ל שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הפריד בין המים התחתונים למים העליונים. את המים העליונים הוא שם קרוב אליו, והמים האלה שנשארו בעולם הזה באוקיינוסים בחו, אמרו ריבונו של עולם, למה הרחקת אותנו? ואז הקדוש ברוך הוא נתן להם פיצוי. מה? ניסוך המים. ניסוך המים. אז בחג, בסוכות, היו עושים ניסוך המים, זה הפיצוי. אבל המים אמרו שזה לא פיצוי מספיק, אמר להם הקדוש ברוך הוא, בסדר, על כל קורבנך תקריב מלח, ומלח בא ממים, אז יהיה לכם גם את הפיצוי הזה. היו רגועים המים, עד מתי? עד שנהיה החורבן. ואז כתוב בתהילים, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. מה זה גם? מי עוד? התשובה היא, המים. המים בכו. המים בכו על זה שהפיצוי שלהם כבר לא קיים. כבר אין מלח על הקורבנות, כבר אין ניסוך המים, וגם אנחנו בכינו. בא דוד המלך ואומר, בא ירמיהו הנביא ואומר, שפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. הבכי שלנו צריך להיות כמו המים, שעל מה המים בוכים? להיות נוכח פני השם, להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא, על זה צריכים לבכות. להיות נוכח פני השם, להיות יותר יהודי, להיות יותר קשור אל הקדוש ברוך הוא, שנדע להתפלל על כל דבר, שנדע לפנות אליו, שנדע לבטוח בו. זה השפחי כמים ליבך, נוכח פני השם. מוריי ורבותיי, כתוב שלוש פעמים פדות בתורה. פעם אחת כתוב בפרשת וארא, ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. זה לגבי מכת ערוב. פעם שנייה כתוב עוד פסוק, והוא אומר והרבה עמו פדות. פעם שלישית כתוב פדות שלח לעמו. אומר על זה האדמו"ר מבלז, יש גלות של יהודים בין גויים. יהודים בין גויים, הגלות היא נוראה, אבל זה בקלות הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מזה, ועל זה נאמר, פדות שמתי ושמתי פדות בין עמי ובין עמך. יש צרה יותר גדולה, וזה שליהודים יש גלות בין יהודים. גלות בין יהודים זה הרבה יותר גרוע, אבל גם על זה כתוב, פדות שלח לעמו, זה כתוב בתהילים קי"א. אומר הרבי מבלז, אבל יש את הגלות הכי קשה, וזה הגלות של בן אדם אצל עצמו. בן אדם לא נמצא בגלות אצל עצמו, יש לו עין רעה, הוא לא יכול לסבול של השני טוב. הוא בגלות אצל עצמו, הוא לא יכול לפרגן בבית, הוא לא יכול לטפל בשלום בית שלו. הוא בגלות אצל עצמו, אפילו לילדים שלו קשה לו לפרגן. לפעמים הוא מסתכל עליהם כמו על אויבים. ועל זה צריך הרבה הרבה עבודה ורחמים. לכן נאמר, והרבה עמו פדות. כך מסביר האדמו"ר מבלז. אחים יקרים, אנחנו הרי באמת גם בגלות בין גויים, חלק מהעם שלנו. גם בגלות בין אחים יהודיים, צערנו הרב, אנחנו יודעים את המצב. אבל הכי קשה מהכל, אנחנו בגלות אצל עצמנו, מתעסקים כל הזמן עם העין רעה שלנו, עם הקנאה, עם התאווה, הכבוד, נפש רחבה, יש לנו רוח גבוהה, ואנחנו לא מסתדרים עם עצמנו אפילו. חיים למטה בהשפטות. אם היינו יכולים לעבוד על עצמנו, לראות את הטוב אצל השני, היינו יכולים לחיות הרבה יותר חי, הרבה יותר חי. היינו יכולים לחיות חיים טובים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. והוא אומר לנו, מה אתם רוצים מציון? אני אומר לכם, ותחזנה עינינו בשובי אליכם הביתה. הרי איש ואישה אם זכו שכינה שרויה ביניהם. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. אם יש לו בית, הקדוש ברוך הוא נמצא בבית. אז מתפעלים, תחזנה עינינו בשובך לציון, והקדוש ברוך הוא אומר, תנו לי להיכנס קודם אליכם הביתה. קודם אליכם הביתה, תעשו שלום. תנסו לא לראות את החסרונות אחד של השני. ראית? תשתוק. לא שתקת, אמרת, לכל הפחות תסלח. תבקש סליחה, תסלח, וכולי. הוא אומר, תנו לי להיכנס אליכם הביתה, הבתים שלנו זה הרי משכן. פעם שאלתי, למה קונים לבנות שמתחתנות, קונים להם תכשיטים מזהב? למה? אז שאלתי בעזרת נשים, אמרו לי, למה לא? שאלתי בעזרת גברים, אלה שאמורים לשלם את זה, שאלו אותי באמת למה. אז בספר מתוק האור הבאתי בשם הרב יעקב פיש, כתוב במדרש, מדרש רבה פרשת תרומה, שכל הזהב שנברא בעולם נברא רק בשביל המשכן. כל המתכת הצהובה הזאת, רק בשביל המשכן. נו, הלכת בחורה להתחתן, אומרים לה, מה את חושבת, חתונה זה נעליים ושמלות וכאלה? לא, לא, לא. הנה, קחי זהב, תזכרי שאת הולכת לבנות משכן. הזהב הוא בשביל המשכן, תזכרי שאת הולכת לבנות משכן, קחי זהב. אנחנו הרי בונים משכן. בלבבי משכן אבנה להדר כבודו, ובבית שלנו זה משכן. והקדוש ברוך הוא רוצה להיכנס. לעבוד על עין טובה, לראות את הטוב אצל השני. לפרגן לשני. זה הדבר האמיתי. זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מבקש. לפני שאתה מבקש, תחזנה עינינו בשולחן לציון ברחמים. מה בציון? אצלך בבית. אצלנו בבית. בוא ניתן לקדוש ברוך הוא להיכנס. היה לי פעם תלמיד שליווה אותי פעם בליל שבת הביתה. בדרך הוא סיפר לי, אתה יודע הרב, אני נשוי כבר 12 שנה, 11 מתוכם מלחמה. שאלתי אותו, איזה 11, הראשונים או האחרונים? אמר לי, הראשונים. שנה אחת אני עושה שלום בבית. אומר לי, אתה יודע למה? שמעתי פעם בדרשה שזה הכל יצר הרע וזה לא היא בכלל, אז מאז אני מתעסק עם היצר הרע, לא איתה. ואיתה אני מסתדר יפה. ופעם אחת הוא אומר לי, יום שישי אני הכנתי את כל השבת, ואז בשלוש אחרי צהריים היא עוד אומרת לי, אולי תצא עם הילדים לטייל קצת, אני אשכב לנוח. וכמעט התפוצצתי. אבל אמרתי לו, ככה הוא אמר לי, אמרתי לו, הוא דיבר עם השטן, עם היצר הרע, אמרתי לו, אני לא אתן לך להיכנס אליי הביתה. ויצאתי עם הילדים. ככה מדבר בן אדם, אמרתי לו, אני לא אתן לך להיכנס אליי הביתה, אני אתן לקדוש ברוך הוא להיכנס אליי הביתה. ושמתי פדות בין עמי ובין עמך, גלות אצל גויים, בקלות הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו מזה. גלות אצל אחים, עדיין אפשר לצאת מזה. אבל הגלות שלנו אצל עצמנו, זה העבודה הגדולה האמיתית. את זה אנחנו מבקשים, זה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו. הבית נחרב בגלל שנאת חינם. אבל תשאל אנשים, אף אחד לא יודע על מה מדובר. איזה שנאת חינם? אולי ההוא שונא, אני? אני מי שאני שונא זה לא בחינם. וזה מגיע גם לתוך הבית. ובתוך הבית הקדוש ברוך הוא אומר, לא, תנו לי להיכנס הביתה. תנו לי להיכנס למשכן. תנו לי להשרות שכינה אצלכם בבית. אם היינו רואים את הדבר הזה, יכול להיות שיהיה לנו יותר קל גם לטפל בדברים. לא, לסלוח, לא לראות, לשכוח. רק הבעיה שמרוב עצים אנחנו לא רואים את היער. כל כך הרבה עצים יש. בצב כלכלי, והילדים, וההוא, והזה, והאי, ככה זה הולך, ובסוף שוכחים את היער עצמו, את המשכן. העבודה הגדולה היא לנסות לראות מה אנחנו יכולים לתת, לנסות לראות מה אנחנו יכולים לתרום, ולא לנסות לראות מה עוד מגיע לי, זו העבודה האמיתית. ולסיום, אני אספר מה שכבר סיפרתי, אבל הוא כל כך גדול הסיפור הזה, שאני רוצה לחזור עליו שוב. באמריקה יש יהודי שקוראים לו רב פסח קרון. היהודי הזה הוא מוהל, והוא גם דרשן גדול, הוא תלמיד של רב שולם שבדרון. והוא סיפר שיום אחד פגש אותו עורך עיתון, עיתון חרדי בארצות הברית, והעורך הזה אמר לו, אני עושה עכשיו כזה מין פרויקט כזה, אני שואל אנשים, אם היו נותנים לך להזמין שלושה אנשים מההיסטוריה של עם ישראל אליך הביתה לסעודה, את מי היית מזמין? הוא שאל את רפי שחקון, את מי אתה היית מזמין? אמר, חפץ חיים, מי עוד? סבא מסלבודקה, ועוד כל מיני ככה. אחרי חודש הוא פגש אותו, אמר לו, תגיד לי, איך היה, מה היה התשובות של אנשים? אמר לו, העורך עיתון הזה, היה תשובות מאוד מעניינות. אבל היה תשובה אחת שהיממה את כולם. רב דוד פיינשטיין היה בנו של הגאון רב מוישה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, הגאון הגדול מאמריקה, הפוסק הגדול. רב מוישה פיינשטיין היה הרב ברוסיה, ורב דוד, הבן שלו, תמיד היה אומר לכולם, בזכותי אתם זכיתם ברב מוישה. למה? כי רב מוישה היה רב ברוסיה, וכידוע שקברניט לא עוזב את האונייה הטובעת, אז הוא לא עזב. מתי הוא בכל זאת החליט שהוא חייב לעזוב את רוסיה וללכת לאמריקה? כשאני גדלתי, הוא ראה שהוא לא יכול לחנך אותי כמו שצריך, אז הוא עזב את רוסיה, אז אמריקה זכתה ברב מוישה בגללי, כך היה אומר רב דוד פיינשטיין. רב דוד פיינשטיין שאלו אותו, הוא בעצמו היה גדול מאוד בתורה ובמידות, שאלו אותו, אם היו נותנים לך הזדמנות להזמין שלושה אנשים מההיסטוריה היהודית, אליך הביתה לסעודה, את מי היית מזמין? על המקום הוא ענה, שלושה יהודים רעבים. מה קרה כאן? מה ההבדל בינינו לבינו? אנחנו שמענו שלושה יהודים, ומיד חשבנו מה יוצא לי מזה. וכשהוא שמע את השאלה, הוא מיד חשב, ומה אני יכול לתת? שלושה יהודים רעבים, תביא אליי הביתה, ואני אתן. תזכרו רבותיי, הלוואי גם אני אזכור תמיד, אנחנו בבית יש לנו משכן, ואת השראת השכינה אנחנו רוצים אצלנו בבית, וזה תלוי בשלום בית. וכמה שנדע לוותר, כמה שנדע לא לראות, כמה שנדע לא לזכור, לשכוח, ככה השכינה תהיה אצלנו בבית. ואם השכינה תהיה אצלי והיא תהיה אצלך וגם אצלך, אז כשכולנו נהיה עם שכינה, תחזנה עינינו בשובך לציון, ברחמים גדולים, אמן ואמן, במהרה בימינו, שנזכה לראות בגאולת עם ישראל, בבניין ירושלים ובנחמת ציון, במהרה בימינו, אמן.
האזנתם לשיחתו של מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.